אנחנו ממשיכים בברכות השחר. בסוף השיעור שעבר מישהו שאל אותי, אני לא חושב שנמצא פה עכשיו, האם משנה הסדר? ואז אמרתי לו שלא משנה, אבל זה לא היה מדויק, כי נפקא מינה בלסדר זה מופיע, כל הדברים האלה מופיעים בסימן מ"ו, שיש ברכות שכלולות בברכות אחרות. אז לכן, למשל, אומר המחבר, אם קדם וברך זוקף כפופים, קודם שברך מתיר אסורים, לא יברכנה. זאת אומרת, יש פה סדר מסוים שעל ידיו אפשר להפסיד חלק מהברכות. עכשיו, יש עוד דבר שאומר כאן, עוד לפני שנתחיל. אומר המחבר, כל הברכות האלו, אם לא נתחייב באחת מהן, כגון שלא שמע כל תרנגול, או שלא הלך, או לא לבש, או לא חגר, אומר אותה ברכה בלא הזכרת השם. אני לא יודע אם הספרדים נוהגים ככה היום, למה יעשה? לא, פה, בשיעור הזה אני אשאל את הספרדים, כל שאני אמצא פה. שמה? שאם מישהו לא שמע כל של תרנגול, זה לא מברך, אז הנותן לסחבי בינה. כולם מברכים. אפילו הרב עובדיה אומר ככה, לא יודע, זה מוזר, כנראה שכן, כי אחרת היו עושים מזה הרבה רעש. אבל כך אומר המחבר, הרמ"א חולק ואומר, הגה, יש אומרים, אפילו לא נתחייב בהם, מברך אותן. דאין הברכה דווקא על עצמו, אלא מברכים שהקדוש ברוך הוא ברא צורכי העולם, וכן המנהג, ואין לשנות. כן, אז זה דבר פשוט. כי אנחנו מדברכים על כל מה שיש בעולם, על כל מה שיש בעולם, על כל ההנאות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בנה לנו עולם כזה, שיש לנו בו אפשרות כזאת גדולה לפעול ולעשות וגם ליהנות. זאת אומרת, בתוך ברכות השחר יש לנו שני, אחד, אמרנו שזה ברכות הנהנים. כן, קראנו את זה מהתחלת סימן מ"ו, שכל הברכות האלה, משום זה אסור לו לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. אבל זה לא רק זה, אלא יש פה גם את היכולת שלנו לפעול במציאות. היכולת שלנו לפעול במציאות. זה קשור קצת למה שדיברנו בסעודה שלישית, בשבת. השם נתן לנו יכולת, האדם הוא היחיד שיש לו את היכולת הזאת. האדם הוא היחיד שיש לו איסור מלאכה בשבת. בעלי חיים אין להם איסור מלאכה בשבת, כי אין להם ציווי מלאכה בימות החול. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. אז מה זה לעשות מלאכה? אז הוא אומר שמה, על הפסוק הזה, אומר הרש"ר הירש, שמלאכה זה מלאך בתוספת ה'. ככה כותבים את זה. מה זה מלאך? מה זה מלאך? שליח, נכון? אנחנו תמיד אומרים שליח. אבל אני, יכול להיות ששמעתם את זה ממני, בסוגיות אחרות ששאלתם, שאלו אותי, שדיברנו על נושא של מלאך. מלאך זה רצון השם שיוצא אל הפועל. כלומר, השם רוצה לעשות משהו, הוא צריך עכשיו להוציא את זה לפועל. בשביל להוציא את זה לפועל, צריך עכשיו להתרחש משהו. הפער בין רצון השם, שאנחנו לא מבינים מה זה רצון השם, אבל אנחנו משתמשים במילים שלנו בזה, לבין הוצאתו אל הפועל נקרא מלאך. דוגמה, אדם עושה מצווה, נברא מלאך טוב. אדם עושה עבירה, נברא מלאך רע. כך כתוב הרי בה. כל צמח וצמח, יש לו מלאך שאומר לו גדל. מה זה מלאך שאומר לו גדל? רצון השם שהצמח יגדל. אבל בשביל שהוא יגדל, הוא עכשיו צריך איזושהי התכנות מעשית לגדול. בשביל ההתכנות המעשית לגדול, אז יש פה עולם שלם שהוא כולו מלאכותיך. שזה המלאכות שהשם עושה בעולם בשביל ש... כן, צמח, איך הוא גדל? אז תלכו לאיזה מומחה לביולוגיה, לבוטניקה, והוא יסביר לכם איך הוא גדל. שיש שם כל מיני תאים וקלורופיל, ומשתמש באנרגיית השמש בשביל ליצור סוכרים, ולנצל פחמן מן האוויר, כן, מידות מ-CO2, על ידי זה הוא בונה את השלד שלו, שלד פחמן, כן, עץ זה, זה פחם. אז זה, זה, זה מלאכות אלוקית. זה מלאך שאומר לו גדל. מה הראיה הכי חזקה שלי לעניין הזה? כתוב ב... למרות שאני חושב שזה דבר פשוט, זה לא צריך הרבה ראיות, אבל זה דבר פשוט, אבל... כתוב... למה תוקעים מעומד? אנחנו תוקעים מיושב וחוזרים ותוקעים מעומד. כן? הגמרא בראש השנה. הגמרא בראש השנה... אמר רבי אבאו, אמר רבי אבאו. לא, אמר רבי יצ, אמר רבי יצ, אבאו למה תוקעים בשופר של עין? אבל אחרי זה יש, ואמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? למה תוקעים? רחמנא אמר תיקו, אלא למה מריעים? למה מריעים? רחמנא אמר זיכרון תרועה. אלא למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? עונה רבי יצחק, כדי לערבב את השטן. מה זה לערבב את השטן? לבלבל את השטן. זה מה שנקרא הונאה והטעיה, נכון? ככה לומדים בצהל, שהשטן לא ידמה. ככה לימדו אותנו, הגננת בגן, נכון? אולי גם המורים בבית ספר יסודי, אני לא יודע. מה זה לבלבל את השטן? הוא שומע שתוקעים, אז הוא עכשיו חושב ש... עכשיו הוא שומע עוד פעם תוקעים, אז הוא אומר, רגע, מתי זה התקיעות האמיתיות? מתי זה התקיעות מזויפות? מתי זה זה? הוא מתבלבל והוא לא יודע לקטרק. נכון? כך לימדו אתכם? שמעתם איזה פעם את הסיפור הזה? אני לא יודע מה המקור שלו. לא יודע מה המקור שלו? לא ממקורות חז"ל. הסיפור הזה הוא לא ממקורות חז"ל. כי לערבב את השטן אומר רש"י, שלא יסתין. כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים דבריו. אולי זה כן, אני לא אגיד, לא ממקורות חז"ל, לא יודע, אולי יש מישהו שמפרש דבר כזה, אבל אני אומר עכשיו מה רש"י אומר. רש"י אומר, כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים דבריו. מה זאת אומרת? הוא אין לו יכולת, סתמתי לו את הפה, הוא לא יכול לקטרג. זה נקרא לערבב את השטן. מה זה השטן? השטן זה תביעת דין. בני ישראל חס ושלום, שונאים של ישראל עברו עבירות. וכיוון שעברו עבירות, אז עכשיו יש תביעת דין. יום הדין. תביעת דין כנגד עם ישראל. איך קוראים לה לתביעת דין הזאת? מלאך רע, נכון? כלומר, עשו עבירה. עוד לא ננשו, יש פער עכשיו, אבל צריך מישהו כביכול להיענש. הרצון האלוקי הזה, בין הרצון לביצוע, נקרא מלאך. נברא מלאך. כשזה יקרה, זה יוצא לפועל של המלאך. המלאך עכשיו, המלאכה נעשתה. מלאכת הדין נעשתה. עכשיו, אז יש פה מלאכי חבלה. להם קוראים שטן. זאת אומרת, יש תביעת דין של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל. מה עושה? מה עושה מעם ישראל? הקדוש ברוך הוא אמר, תעבירו שופר בכל ארציכם. ככה כך הוא אמר, ועברתם שופר תורה. אז אנחנו למדנו שמדאורייתא זה שלוש פעמים. כן, מזה שמקישים גם את זה, לשופר של יובל, פעמיים נאמר ביובל, פעם אחת נאמר בראש השנה, מקישים זה כזה ושל זה כזה, שלוש פעמים. שלוש פעמים צריך שלוש תקיעות. שלוש תרועות, סליחה. ולכל תרועה למדו, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, אז לכן תקיעה, תרועה, תקיעה, שלוש פעמים. זה מה שצריך לעשות בראש השנה, זה הכל. מדאורייתא. מה רבי אבאו ואמר, יש מקומות שעושים ילולי הלל, יש מקומות שעושים גנוחי גנח, מה זה תרועה, יש שני מנהגים שונים בעם ישראל. לכאורה, מה היינו אומרים היום? כל אחד עסק עם מנהגו, מה הבעיה? אז מה, אבל זה תרועה, נכון? יש כאלה. עושים תרועה ככה, יש כאלה עושים תרועה ככה, בסדר, נו, אז מה, גם ספר תורה. יש ספר תורה כתוב בנוסח כזה, יש ספר תורה כתוב בנוסח כזה, וספר תורה של תימנים יש בו 9 אותיות, הבדלים באותיות. אבל אם תימנים כתבו אותו כשר. אם טעות כזאת תהיה אצל אשכנזי, אז לא יוציאו ספר אחר, בגלל שאצל התימנים זה מופיע בתור שיטה. אבל בסדר, אז מה, אז יש חילוק במנהגים, אז מה קרה? הרי זה רצון השם, שיהיה תרועה. אז יש תרועה כזאת, יש תרועה כזאת. מי אמר שתרועה חייבת להיות גנוחי גנח או אילולי הלל? לא, אבל רבי אבאו אמר לו, בואו נעשה תקנה, מאחדת את המנהגים, ויחד את המנהגים, ונהיה מזה 30 קולות, נכון? כן, פעם תקיעה, פעם שברים, פעם תרועה, פעם שברים תרועה. נהיה 30, נהיה 9, מ-9 קולות, נהיה 30 קולות. 30 קולות זה דאורייתא, אמרנו. אין יותר מזה, לא צריך יותר. אם מישהו רוצה לצאת ידי חובה, שומע 30 קולות, גמרנו, עשה וי. אבל מה ישראל? תוקעים מיושב ותוקעים מעומד. תקעו לפני תפילת מוסף, אחר כך תוקעים שוב בתפילת מוסף, במהלך תפילת מוסף, מעומד. כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמין דבריו. למה הדבר דומה? מלך גזר גזרה. על איזה מישהו, לא יודע מה, בואו ניקח קבוצה, חטיבה בצהל, עשתה משהו לא בסדר, והרמטכ"ל, שר ביטחון, אמרו, החטיבה הזאת תיענש. אבל חוץ מזה יש, כן, השר ביטחון, הרמטכ"ל, הם אמרו שצריך לעשות איזשהו משהו. נו, איזה ציווי לכל החטיב, לכל ה... והם עשו את זה, החטיבה הזאת עשתה את זה, מעל ומעבר, הרבה יותר מה שצריך צריך. לפני משורת הדין, החמירו עליהם בכל מיני חומרות, לעשות את רצון המלך. עכשיו בא המלך אומר, איך אני יכול עכשיו להניש אותם? לא יכול להניש אותם. אתם מבינים את הסברה? הם כל כך שמחים לעשות את מה שביקשתי. הם כל כך רוצים להדר במה בבקשה. אני ביקשתי... כן? תעבירו שופר. והם תוקעים 100 קולות. איזה 100 קולות? היום, כמה קולות היום שומע האדם בראש השנה? אם הוא נמצא באיזה מיניין רציני כזה, אני יודע מה, או באיזה ישיבה. 200, 300 קולות לפחות. אחר כך בא, זה תוקע כמו התימנים, וזה תוקע כמו המרוקאים, וזה תוקע כמו הזה, וזה. אני זוכר במרכז, רבבו מהם עוד מודד את זה. כל התוקים. בסוף התפילה, בסוף, כן, אחרי שהוא גומרים את שיר הכבוד, אני לא זוכר את מה כבר היו גומרים שם, מנחה, לא זוכר מה היו גומרים, בראש השנה, ככה זה כבר שעה 3, אני יודע, משהו כזה. אז היו מגיעים כל התוקים, עם לפי המנהגים השונים. בישיבה היה תוקע, אני יכול להיות עד היום, הרב וייזמן, תקיעות ירושלמיות. תקיעות ירושלמיות דומה מאוד לתקיעות של רב לבנון פה. כן, מבחינת הסגנון, ודאי אותו סגנון. אבל אז היו מגיעים, תקיעה של תימנית, תקיעה של מרוקאים, תקיעה של לא יודע מה, כל אחד עם הסגנון שלו, וכולם היו תוקעים, שומעים, 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 שומעים עוד המון קולות. שומע את זה, רואה, איך אומר, רואה, שישמע כמה ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמין דבריו. המלאך לא יכול עכשיו להוציא את שליחותו אל הפועל, התבטלה השליחות שלו. אז זה מלאך. אז מה זה מלאכה? מלאכה זה אותו דבר. אדם, בתור נזר הבריאה, יש לו יכולת לפעול בעולם, לפעול במציאות. בעלי חיים לא יכולים. בעל חיים, אין לו יכולת לעשות מלאכה. בעל חיים, כל מה שהוא עושה זה דברים אינסטינקטיביים, זה לא לפי שיקול דעת. אפילו אם יש לנו איזה ציפור שיודעת לעשות לה איזה כן מורכב ומתוחכם, אז, אבל זה אינסטינקטיבי, אף אחד לא לימד אותה את זה. קחו את הציפור הזאת, היא לא מלמדת את הגוזלים שלה איך לעשות את זה, והם יודעים לעשות את זה לבד. אפילו אם יש בעל חיים שיודע לצוד בצורה מאוד מתוחכמת, הוא מקבל את הכל באופן אינסטינקטיבי לגמרי. זה לא נלמד. ממילא הוא לא פועל במציאות, ואנחנו רואים, היחידים שפועלים ממש במציאות, זה בני אדם. כן? לכן יש כל הארגונים הירוקים האלה שאומרים לבני אדם, אל תעשו כלום כי אתם הורסים את העולם. כי היחידים שהורסים את העולם זה האנושות, המין האנושי. אז אדם יכול לעשות מלאכה. מה זה המלאכה? מלאכה זה לפעול בעולם, להוציא דברים מן הכוח אל הפועל. איך הוא יכול לעשות את זה? כי הנותן לה שכבי בינה. כי אנחנו מתיר אסורים. זוקף כפופים. יש לנו כוחות פעולה. יש לנו יכולת לפעול בעולם. זה לא, זה גם על ההנאה, אבל זה הנאה עוד הרבה יותר משודרגת, כן? מישהו עכשיו בנה בית. לקח כל מיני חומרי גלם, צירף אותם אחד אל אחד, בנה בית, עכשיו בית, יש לו בית. איזה הנאה יש לו מהבית, ממעשה ידיו. נוח לו לאדם, רוצה אדם קו שלו יותר מקביים של חברו. כמה אדם יכול לאהוב דבר שהוא השקיע בו, עשה אותו, מלכת כפיו. אז זה גם הדברים האלה של... גם עליהם אנחנו מברכים בברכות השחר. על היכולת שלנו לפעול במציאות. ובזה, זה מה שקשור למה שדיברתי אתמול בלילה, זה... זה הקדושה. זה קדושה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה לא לתוהו ובוהו, לשבת יצרה. שיהיה פה פעולות. כן. איך הקדוש ברוך הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את מחשבתו? איך הקדוש ברוך הוא יכול לבנות בית מקדש? איך הקדוש ברוך הוא יכול להביא את ישראל לארצו? איך הקדוש ברוך הוא יכול לתקן עולם מלכות שדי? רק דרך מלאכה של אנשים. לכן ששת ימים תעבודות עשית כל מלאכתך. כי אם כל הזמן היינו רק שבת, אז שום דבר לא יזז. כן, שלח השלמות. כן, אז זה עד זוקף כפופים. גם אשר הכין מצד יגב, הוא גם שייך לתחום הזה. אדם יכול ללכת, יש לו יכולת פעולה בעולם. רוקע הארץ על המים, שיש לנו קרקע יציבה שאנחנו יכולים לעמוד עליה. זה חסד גדול של הקדוש ברוך הוא. חסד גדול, כן. יש דברים שאנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו. כנראה שזה לא מובן מאליו. אם צריך לברך על זה, אז זה לא מובן מאליו. זה שהארץ היא כזאת יציבה, ואפשר ללכת אליה, אפשר לקפוץ, והיא לא נופלת מתחת רגלינו, ואפשר לבנות בו בניינים.
אם זה יציבות הארץ, מה זה
שם למים? מים זה דבר לא מוצק, תור התחלה. מים זה תמיד סמל לאורות העליונים שיורדים לעולם הזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, בחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה מים. זה משהו עמוק, מים. דיברתי על זה כמה פעמים, הזכרתי, אני חושב ברמז, מה זה מים? גם השפע האלוקי, איך הוא יורד? גשמים. מה זה גשמים? גשמים מצד אחד זה מים, מצד שני מה זה גשם? חומריות, גשמיות. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפע חומרי לעולם, זה גשם. זה גשם, זה חומר, זה מים. אז העולם שלנו הוא עולם שהוא עולם של מים. מים בבחינת חומר, בבחינת גשם. בעולם המים שלנו, בעולם הגשם שלנו, יש לנו פה ארץ. הקדוש ברוך הוא רקה פה ארץ. בסיס שעליו אנחנו יכולים להתחיל לפעול. כי היה יכול להיות עולם אחר. אף אחד לא מכריח את הקדוש ברוך הוא לברוא דווקא עולם כזה. הרי. זאת אומרת, כאילו, זה, מה שאני אומר עכשיו זה דבר שהוא בלתי יכול להיתכן בכלל. תחשבו לעצמכם, נגיד לא היה עולם. נגיד לא היה עולם, היה רק רוחניות. ואתה עכשיו, כל אחד מכם, היה צריך לברוא עולם שמטרתו לעשות טוב לניתבים. איזה מסוג עולם היינו ממציאים? לא יודע. מוזר, נכון? מן הסתם היינו עושים עולם כמו שלנו, כי אנחנו מכירים את העולם הזה, אבל אם לא היינו מכירים את העולם הזה, אז מה היינו מתכננים? לא יודע מה היינו מתכננים, משהו מסובך. אז הקדוש ברוך הוא תכנן עולם כזה שהוא רכה פה ארץ. הוא רכה פה ארץ. יש לנו כדור הארץ, ואנחנו על כדור הארץ יכולים לפעול. והוא גדול, ויש בו, כן, מפרנס את כל היצורים, ואנחנו יכולים ממנו לפעול. וואו, המון פעולות. רכה את הארץ על המים. כן. אשר הכין מצדי גבר. זה ההמשך של זה שאפשר לפעול עכשיו על... על, על הארץ אנחנו יכולים לפעול. כן, ברכה האחרונה, לא האחרונה, שעשה ליקוד צורקי. שעשה ליקוד צורקי, אנחנו רואים זה על, באופן פשוט, זה כתוב על, על נעילת נעליים. כי נעליים, חז"ל מבינים מתוך מה שגרו במדינה טרופית כמו ארץ ישראל, שאפשר להסתדר יחפים. כאילו זה קצת פריבילגיה להיות, זה יותר נעים להיות עם נעליים. בחורף במיוחד, בקיץ יש כאלה יותר אוהבים ללכת יחפים. עד היום אני מכיר כאלה. אבל נעליים זה, נו איך נקרא לזה? עם בגדים זה דבר שאני חייב. כי אדם לא יכול ללכת ערום. זה ביזיון, זה בושה. ללכת יחף, יש מקומות שרגילים ללכת יחפים. כן, מופיע בענייני, אפילו בהלכות צניעות. אז כתוב שמקומות בארצות המזרח שרגילים ללכת יחפים, אז זה נופק מין על כל מיני הלכות של צניעות. אבל למרות זאת אנחנו, יש לנו נעליים. מה הוא אומר כאן? כשנועל מנעליו יברך שעשה לי כל צורכי. נעליים זה דבר עמוק מאוד. נעליים, כמה שזה נראה דבר שולי, זה דבר עמוק מאוד, מבחינה רוחנית, ולפי הסוד, עמוק מאוד. לפי הסוד, אסור ללכת יחף. צריך להקפיד לא ללכת יחף. כשאדם נפטר, אני אתן את זה בתור דוגמה. כשאדם נפטר, מותר את כל הבגדים שלו להשתמש. יכולים אחרים, יכולים למכור את זה, או יכולים אחרים להשתמש בזה, כל הבגדים שלו. חוץ מהנעליים. נעליים אסור להשתמש, לפי הסוד אני אומר. כן, גם פה, כן, הזוג הרגיע, איך נקרא לזה? הזוג נעליים האחרון שהוא היה לובש בקביעות. כן, אם יש למישהו 10 זוגות נעליים, לא על כולם, יש דיונים בפויסקים, על פי הניסטר, איזה נעליים אסור. אבל מה שאמרתי עכשיו, זה מה שמופיע להלכה. הזוג נעליים האחרון שאותו נפטר נהג ללבוש אותו בקביעות, זה נעליים שהם איסור שימוש, שורפים אותם. שלא יקשלו בהם אחרים, שלא ייקח מישהו ויקח את זה מהזבל איזה אני וילבש את זה, אסור. כי נעליים זה המקום של האדם בעולם. הנשמה, הזכרנו את זה בדברי חז"ל, בזוהר, נקראת נעל. אתם זוכרים, דיברנו על זה בטח באלוקי נשמה. באלוקי נשמה הזכרתי את זה. הגוף, כן, הגוף שהוא בסיס הנשמה. כי הוא, סוף הגוף זה הנעל, העקבים, עקבת הדמשיכה, הכל זה שייך בעניינים האלה, ששם הדבר המפריד בינינו לבין הקרקע, לבין העולם, להגיד שאנחנו מעל הקרקע, שאנחנו מעל החומר. המפריד בינינו לבין החומר זה נעל. ולכן, כן, יש, כל כך החמירו חכמי הסוד ללבוש נעליים, וזה הברכה לנעליים. עכשיו, מצד שני, ברכת שעשה לי כל צורכי, היא הרי ברכה מאוד כללית. אם לי הייתי יודע מה שכתוב על זה בהלכה, ומה שמופיעים על זה בגמרא, אז הייתי חושב שברכת שעשה לי כל צורכי היא ברכה מאוד כללית. ויש ברכות מפורטות, כן? מלביש ערומים, פוקח עברים. זה ברכות עם פירוט, הן אומרות לי משהו ספציפי, אבל שעשה לי כל צורכי, זה כאילו שיש לי כל מה שאני צריך. לכן גם יש דעות בפוסקים שאם ברך שעשה לי כל צורכי, אז אחר כך לא יכול לברך את הברכות האחרות. לא יכול לברך אחר כך מלביש ערומים. כי כבר ברכת שעשה לך כל צורכך. לפי סדר הברכות. אבל יש לנו תמיד את הדיון הזה, הדיון מחשבי, אני אומר, איך צריך להודות? האם כשאני מודה אני צריך להודות בהודעה כללית או לפרט? והכלל הנכון יותר מבחינה רוחנית הוא תמיד לפרט יותר. התופעה, מה שזה משפיע על הנפש. תראו, אם מישהו בא לאיזה אדם שעשה לו באמת, עשה לו הרבה טובות, ואומר לו תודה רבה על כל הטובה שרסית לי וכולי, שרקוח וזה, אז זה בסדר גמור, זה מצוין. אבל אם הוא יפרט תגיד לו, אתה, אז פה עזרת לי, ושם עשית לי זה, ופה עזרת לי בעניין הזה, וכאן נתת לי זה. ברגע שהוא מפרט, גם אצל הנות, אצל המקבל, זה פועל יותר. זה כמו ההבדל בין, שכתוב מצוות צדקה, שעדיף לתת, במקום לתת 100 שקל לעני אחד, לתת 100 שקל במטבעות ל-100 עניים. אתם יודעים שזה מופיע. שמעתם את זה פעם, מן הסתם, אני מקווה. לך זה מופיע בהלכות צדקה. כי בשביל, זה פועל יותר נכון על הנפש, פעולת הנתינה. אז אותו דבר פעולת ההודעה. ההודעה על כל הטובות אשר גמלנו. היא פועלת יותר טוב על הנפש כשהיא מפורטת יותר. ולכן אנחנו מפרטים את הדברים. לכן גם חז"ל פרטו, כן, כאן יש לנו ב-י"ח ברכות השחר, י"ח שם י"ט, זה כנגד י"ח תפילת העמידה, כך כתוב בספרים, שזה גם כן מספרים מאוד, מאוד מדויקים המספרים האלה. ה-18 וה-19 הם מספרים מאוד מדויקים, כן, י"ח ברכות העמידה, שם 19, י"ח ברכות השחר, שם 19. הדיון בגמרא הוא דן בדיוק על זה. הוא אומר, הני י"ח מהמרן, גמרא בברכות. אז הוא מזכן נגד 19 פרקים ראשונים של תהילים. ואז הגמרא אומרת, אבל זה י"ט? זאת אומרת, לא. אשרי ולמה רק שוגויים, זה פרק אחד. אז זה 19 שם 18. זה משהו מדויק, זה מספרים מדויקים מאוד. זה לא שבמקרה הסתדר להם 18 ברכות, ולכן עשו 18 ברכות בתפילת העמידה. זה לא שבמקרה הסתדר 18 ברכות השחר, ולכן עשו 18 ברכות השחר. אם היינו פרטים, כן, דרך אגב, גם במלאכות שבת, למתת. זה לא שיש למתת מלאכות במשכן? ממש לא. כן? הבורר, המרקד, לא, דש לא, אבל בורר, מרקד וזורה. אי אפשר לעשות מכל זה מלאכה אחת. נכון? זה אותה מלאכה בדיוק. לעומת זאת, מלאכת אופה, עשינו אותה מלאכה אחת, היה אפשר לעשות מזה מתגן, מבשל, צולה. למה פה פיצלת, פה איחדת? למה הגעת ל-39? אז גם זה, כן, אמר רבי איסי, מגילת סתרין, 39, שם הגמרא בשבת, בהתחלת פרק כלל גדול, נענה בזה, וזה הכל מדויק לפי הפנימיות, הכל מדויק לפי הפנימיות, וזה מקביל כנגד 40 יקנו לא יוסיף, 39 מלכות, זה מקביל כנגד כל מיני דברים בתורה. המספרים הם מספרים שהם כולם לפי הפנימיות. אנחנו, הנגלה, הוא לא נוגע בדברים האלה בדרך כלל, אבל הוא מסתיר את זה, כן? זה הכל נמצא בגמרא, כל היסודות של הניסתר נמצאים בגמרא. אז כך גם כאן. אז לכן אנחנו מפרטים עד 18 שם 19. זה הפירוט בברכות. בברכות, ככה, זה המספר שצריך לברך. כי זה חי. כן? כי זה ה-19 זה המשלים. לא, לא. מעביר שינה מעיניי. שיהי ספק, לכן לא עונים אחרי אמן. זה ה-18 שהוא 19, לכן לא עונים אחרי אמן. כן. איפה? אני לא ספרתי, אני מכיר את זה מהכתבים. אתה ספרת וכמה הגעת? ועוד שלוש ברכות התורה. אבל לא, שאלה מה נחשב ברכות השחר, מה לא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. הגומל חסדים טובים, 15, שזה 16, כי בתוך זה יש את המעביר שינה מעיני תומה מהפפאי. אז זה 15 שם 16, בסדר? ועוד 3 בשביל להפוך את זה ל-18 שם 19. 3 זה 3 ברכות התורה. זהו. אז זה לא ברכות השחר, כי זה גם מי שקם באמצע הלילה מברך. יש דעות כאן לכאן גם לגבי זה, אבל נטילת ידיים זה על זה, זה על, אז מה שהוא נעשה בריאה חדשה, זה לא על הנהנים. למה זה בסידורים זה שלוש וכתוב, לא אומרים שלוש, אומרים שלוש אמן על זה, ודאי אומרים אמן, לא אומרים אמן על וערבנה. הגמרא אומרת, עלה הגמרא אומרת שזה שלוש ברכות. על זה הוא כותב. טוב, אז זה ודאי ברכה בפני עצמה. טוב, זה ודאי נחשבת ברכה, כי הגמרא מדברת שם על שלוש ברכות בברכות התורה. בכל אופן, זה ה-18 שם 19. ואני חושב, אני פעם ראיתי, אני לא בטוח שזה, שאני אומר נכון, כי זה היה מזמן, ואני אז עוד לא הייתי כל כך מצוי בעניינים. אני חושב שפעם ראיתי שזה בגלל הצירוף עם שם שדאי. שם שדאי, שין ד' י', אם הופכים אותו בכל האפשרויות, זה 18. לא יכול להיות. זה 6. 3 אותיות זה 6. כפול 3? למה זה כפול 3? אני אבדוק את זה. תשאירו לה, אני אבדוק את זה.
אולי אל חי.
אבדוק את זה. מה?
אל חי.
לא, לא, לא.
חי.
אז מה זה יעזור לי? כן, לא, המילה חי, בסדר. זה מתאים, אני אומר את זה כאן, אני לא ראיתי את זה לגבי ברכות השחר, אבל זה מתאים להגיד את זה על שם שדאי. שם שדאי זה שם שמשדד מערכות הטבע, היכולת שלנו לפעול בעולם. כל הדברים האלה נותנים לנו את היכולת לפעול בעולם. אם לא היינו יכולים לראות, אם לא היינו יכולים ללכת, אם לא היינו יכולים, אם לא היה לנו אפשרות להיות, כן, הכין מצד גבר, שעשה לי כל צורכי, אז לא יכולים לפעול בעולם. ופעולה בעולם זה השינוי בעולם, מה שאנחנו יכולים לפעול בטבע ולשנות את הטבע, זה שם שדאי. עוד שלוש אחרונות כאן, לפני המעביר שינה מעיניי, עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, כן, עוזר ישראל בגבורה, שאנחנו מפרידים בין הלב לבין הערווה, שאנחנו עם ישראל, עם קדוש, שיש לנו הבדיל, שאנחנו יכולים לרומם את הרוח, את החומר לקדושה, וברוממות הרוח לקדושה, אנחנו צריכים להיזהר ולהבדיל, להיזהר ולהפריד, כן, על, 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 כן, שיהיה מפסיק בין ליבו לבין הערווה. עותר ישראל בתפארה, זה כששם כובע ומסנפת בראשו, שיש לנו אימתה, אימתה של שמיה, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ייחד אותנו, שאנחנו הולכים עם כיסוי ראש, שאנחנו עם כיסוי ראש, זה משהו מיוחד, זה מעלה רוחנית, זה לא מצד הלבוש הרי, אלא זה מצד המעלה הרוחנית שלנו. כן.
למה עשה
לי כל צורכי
לא מפורטת?
למה היא לא מפורטת? היא כן מפורטת, להפך. שעשה לי כל צורכי זה כעל, זה כאילו ברכה כללית מאוד. למה לא כתוב שמה שעשה לי נעליים? כי אנחנו רוצים להכיל בזה יותר. אז בעצם זה על נעליים. ומי שיש לו נעליים, אז זה כאילו אומר, יש לו כל מה שצריך, כי אם יש לו כבר גם נעליים, אז יש לו באמת כל מה שצריך. כי הרי אם לא היה לך שום דבר, אז קודם היית קונה מכנסיים, ואחר כך היית קונה חולצה, ואחר כך היית קונה כובע, ובסוף היית קונה נעליים. זה הדבר האחרון, כן, שהיית לועש, כי מכל השאר אני עוד איכשהו יכול להסתדר, אבל נעליים זה האחרון ברשימה. כיוון שזה האחרון ברשימה, זה מלא שעשה לי קוד צורקי. אז זה רמוז בזה. אבל לנחינם, בתוך הברכה הזאת, רמוז לנו במה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, כל מה שאנחנו צריכים. אז אנחנו, יש לנו יותר, יש לנו היום בעולם שלנו בכלל, עולם שפע גדול יש לנו, כל אחד מסתובב עם כל מיני ריבוי מלבושים, וכל מיני סוגים ומינים וכו'. ולא רק מלבושים, שזה לכל צורכי, זה על כל הצרכים שלנו. שיש לנו ספרים ומחברות, שיש לנו שולחן להניח בו את הספר, שיש לנו כיסא לשבת עליו. זה גם שייך בתוך שעשה לי קוד צורכי. למרות שבאופן פשוט זה על הנעליים. אמרנו, עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, הנותן ליעף כוח. הנותן ליעף כוח. זה משהו עמוק, אני לא יודע. אני אומר את הדברים האלה עכשיו מסברה. הנותן לייעף כוח, אם אדם יש לו יכולת לפעול או אין לו יכולת לפעול, הכוח לפעול בזמן עייפות, זה משהו, או שנקרא לזה ניסי לגמרי, או פסיכולוגי לגמרי. יהיו כאלה שיגידו ככה, יהיו כאלה שיגידו ככה. יש איזה שלב שאדם עייף, 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 הוא אומר, עכשיו אני לא מסוגל. לא מסוגל. אני חייב לישון. אני עברתי טירונות מאוד קשה. לא בגלל שהייתי ביחידה, הייתי בטירונות רגילה של גולני, אבל הממם שלנו היה פליט מהסיירת. זאת היה סיפור מיוחד בסיירת, סיירת גולני. הייתה איזו פעולה שהם עשו בקיבוץ ברם. חוליית מחבלים חדרה לקיבוץ ברם. הקפיצו את הסיירת. ובדיוק כל היחידות של הסיירת היו לא יודע באיזה מקומות, בחופשות, בעניינים וזה. הצוות היחיד שהיה צוות כוננות באותו שלב, היה צוות של פלוגת מסלול לקראת סוף המסלול. וזה צוות שקראו לו את הצורה. זאת אומרת, אני מדבר על תקופה שבה קראו את הצורה באמת, לא כמו שהיום יש בצהל. אני לא יודע אם זה טוב או רע, אני אספר את הסיפור שלי עוד מעט. ואז הקפיצו את הצוות, אמרו להם, הקפצת אמת. יש חוליית מחבלים בקיבוץ, הם קמו, התחילו לגלגל שקי שינה. החבר'ה שם שזה, התחילו לגלגל... המפקדים אמרו להם, מה אתם מגלים שקי שינה? אמרו, אולי יהיה זמן לישון. הם היו בכזה מצב של חוסר שינה. אנשים לא מבינים מה זה. אני עוד מעט אספר לכם קצת. בקיצור, הצוות הגיע לשם, והפעולה נכשלה. זאת אומרת, הם נכנסו לתוך בית ילדים של הקיבוץ, המחבלים, ונכנסו לסיירת, וחלק מהסיירת נהרגו, והיו שם הרוגים ופצועים מקרב האזרחים. הפעולה לא היה טוב, לא קיוו שיצא אחרת. עכשיו, זה היה כל כך, אחר כך עשו תחקיר פנימי. אז לא היה כמו היום, שכל דבר עושים ועדת חקירה, ולא יודע, מביאים כל מיני פרופסורים. תחקיר פנימי של החטיבה, והתחקיר הפנימי של החטיבה מצאו המון כשלים בתפקוד של הצוות, ואני אומר, כל זה היה בגלל שפשוט עינו אותם, לא בגלל סיבה אחרת, כן? לפני כן, פרקו את הצוות. פרקו את כל הצוות, היה לפני סוף מסלול, חלק הוציאו לקורס קצינים, חלק פיזרו בגדודים, זהו, כל הצוות שלהם התפרק, לא נשאר בסיירת. אמרו, את הצוות הזה אנחנו לא רוצים לזכור. אני בדיוק אז התגייסתי לצהל, ואני קיבלתי ממם מהצוות הזה. יהודי יקר, יהודי יקר. אחר כך חזר בתשובה, אחר כך למד שנים במכון מאיר. כן. הוא חי עם המנטליות של, של, של הטירונות שהוא עבר ושל המסלול שהוא עבר. הוא בא אלינו אחרי קורס קצינים, כן? הסיפור של ברם היה, אחר כך הוא נשלח לקורס קצינים, גמר קורס קצינים, הגיע לבה"ד 1, ואנחנו, לא בה"ד 1, לבזק, אז היה בסיס טירונים של גולני, ושם התחילת הטירונות. אנחנו התחלנו את הטירונות 40, במחלקה שלי, גולני, רגיל, סיימנו 24. 16 נפלטו. 9 שברי מאמץ, הגיע אלינו צוות מיוחד בסוף הטירונות של מחיל רפואה, לבדוק איך זה קרה. שתשעה נפלו אצלנו במחלקה על שברי מאמץ, ועוד 6 נפלו על קריסת מערכות, מה שנקרא, סירובי פקודה, וזהו, לא מסוגל יותר. זרק את הנשק והולך. עכשיו, כשירדנו לשטח, זה 3 חודשים ראשונים, אז קראו לזה שלב א', שלב ב', היום קוראים לזה אימון בסיסי, אימון מתקדם. אז שלושה חודשים ראשונים זה בבסיס הטירונים, בבזק זה היה אז. שלושה חודשים אחרי זה יורדים לאימון, מה שהיום קוראים אימון מתקדם, אז יקראו לזה שלב ב'. ואז החודש הראשון של האימון המתקדם זה אימון שטח פתוח, זה נקרא. בגולני, יעד חשוף, שטח פתוח, היה שמות של הצנחנים, של גולני. בתקופתי היו שתי חטיבות חי"ר בצה"ל. היה רק גולני וצנחנים, לא היה משהו אחר. אז תמיד היה ריבים בינינו לבין הצנחנים, הם עושים ככה, אנחנו עושים ככה, היה חילוקים. אחר כך היו נפגשים בקורס קצינים, ומראים, כל אחד מראה לשני שאנחנו עושים, שהוא עושה יותר טוב מהשני. מה זה משנה? קנאת לוחמים, תרבה חוכמה. בכל אופן, בחודש הזה אני מעריך שאנחנו ישנו, מה אני אגיד לכם? שש שעות בשבוע. בשבת היינו משלימים שעות שינה. אבל במהלך השבוע לא היה שם. זה היה מטורף. זאת אומרת, היינו גומרים אימונים שעה 11 בלילה, מגיעים למעל, אז מתחילים מסדרים של הסמל. מסדרים של הסמל עד 3. 3, לפעמים הממם עוד היה עושה, אם היה משהו לא בסדר, היה עושה עוד איזה מסדר ככה עד 4.5, עד 4 נגיד, או 3.5, משהו כזה, 5 מסדר השכמה. יציאה לאימונים. ככה היה. אני נרדמתי פעם, עשינו תרגיל, תרגיל כיתה. תרגיל כיתה. אז יש מסתערים אחרי קו מטרות, מסתכלים להמשך, יורדים במקום, ככה יורדים לקריאה, ומחכים שהממקף, המפקד, ייתן פקודה עכשיו להמשיך. ירדנו ככה, אני נרדמתי. ככה בישיבה. כולם קמים ומשיכים ללכת, אני ככה בישיבה ישן. הממם הוא נתן לי ביתה. טוב, הצטרפתי. יצאתי פעם הביתה. זה היה ארבע, כן, חודש שלם. יצאנו פעם אחת הביתה בחודש הזה. יצאתי הביתה. זה היה חורף. הגענו לירושלים, כבר היה ממש לפני שבת. ותפסתי את האוטובוס האחרון, אנחנו גרנו אז ברחוב הרב עוזיאל, בבית וגן. לקחתי את האוטובוס מהתחנה המרכזית לבית וגן. זה היה האוטובוס האחרון. נרדמתי, התעוררתי בתחנה האחרונה, זה היה אז הולילנד. טוב, האוטובוס חזר, עוד היה לו תחזור. אפשרתי חזור, בחזור אמרתי אני אעמוד. זה 3 תחנות הייתי צריך לחזור. ברחוב הרב עוזיאל, 3 תחנות הייתי צריך לחזור. עמדתי ליד הדלת האחורית, אז נרדמתי וירדתי רק תחנה אחת באיחור. הלכתי הביתה, הגעתי הביתה, נכנסתי להתקלח, נרדמתי. בתוך המקלחת. זה היה המצב. זה היה המצב, אני אומר ממש ככה. עכשיו, אני לא יודע איך להגיד את זה, אני מכל דבר אומר, מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי, למה עשו לי את זה, וכנראה אני צריך את זה. אחר כך אני זוכר שכשהייתי ב... קודם כל אני אספר את הסיפור הזה, ואחר כך. בלבנון הייתי מפקד מוצב. אחרי הכיבוש של לבנון, ישבנו במוצב מול הסורים, בתקופה שצהל ישב בלבנון. מלחמת לבנון הראשונה, כן, תשמ"ב, והיה איזה כמה ימים של אירועים, ימי קרב קראו לזה מול הסורים. זאת אומרת שהמוצב ניהל אש כל הזמן מול הסורים, אז היינו 3 מוצבים, האמת, 3 מוצבים קרובים זה לזה, מרחק של כמה קילומטרים בין מוצב למוצב. במוצב שלידינו היה אפילו אחד הרוג ואחד פצוע, כתוצאה מאותם 3 ימי קרב. ואז בשלושה ימים האלה אני לא ישנתי. אי אפשר לא לישון 3 ימים, זה כתוב בהלכה. אבל לפחות כך הרגשתי, כאילו לא... אני זוכר שבסוף בערך אחרי 3 ימים, אז הלכתי לישון בערב, ובבוקר היה צריך לקום, כל בוקר היינו קמים, קראו לזה כוננות עם שחר. כוננות, כאילו לפני אור ראשון, כל חיילי המוצב, נמצאים עם אפוד נשק אסדה בעמדות. כי זה הזמן הקריטי שאם תהיה התקפה על המוצב, אז תמיד הזמן הנוח ביותר להתקפה זה אור ראשון. אז כולם נמצאים בכוננות בעמדות. לכוננות עם שחר באותו יום לא הצליחו להעיר אותי. ככה ב9 קמתי, אמרו לי, לא, אי אפשר היה להעיר אותך. סמל אמר לי את זה, אמר לי, אני עשיתי את הכוננות עם שחר. עכשיו, אחר כך הייתי מ"פ בבה"ד 1. העברתי סדרות כאלה בבה"ד 1. בבה"ד 1 הייתה סדרה שזה היה... כל מה שעשו לנו בטירונות היה לא חוקי, נגיד את זה כך. כי לפי החוק היה צריך לתת 6 שעות שינה, אבל אז לא התייחסו ברצינות לחוקים של צה"ל. היום אם היה קורה דבר כזה, מיד אחד התלמיד, אחד היה שולח איזה אס-אמס בהול, וואטסאפ לאימא שלו, מיד היה מגיע לשם הרמטכ"ל באופן אישי ומפסיק את האימונים. אם היה קורה דבר כזה היום. אבל בתקופתנו היה אחרת, כן? סמס, טלפון, מה היה דבר כזה בכלל. כשהעברתי אחר כך בקורס קצינים, והעברתי להם, אז אליהם היה סדרת שטח שבוע. שבוע אחד סדרת שטח. ואני אמרתי בסדרה הזאת, אני... לא, הם לא ישנים. אתם מבינים, אנחנו נראה, זה עובר בירושה, הסריטה הזאת. ובאמת ככה היה, זאת אומרת, מה זה לא ישנו? לא... כן, איך קראו לזה? הממים. קראו לזה אצלנו... מדריכי כיתה, מדקים. הם היו מעבירים להם את האימונים כל היום, עד הלילה, בלילה הממים הם היו גמורים, 11 בלילה, הייתי אומר להם, יאללה, תלכו לישון, הכל בעולי סיירים בשטח, תלכו לישון. אני הייתי עכשיו מיוצא איתם, מסע לילי, טיול, שיעור, עניינים וזה, ככה מושך אותם עד שעה 3 בערך, 3 מסדר שינה, וזה 5 מסדר השכמה. ככה. אבל אני אמרתי להם, זוכר שאני טיפוס כזה שאוהב להסביר, לא כמו שהסבירו לי בגולני, לא היו מסבירים. כן, בגולני, אתם יודעים איך עושים ירח עם מאמץ בגולני. נותנים לחיילים לקרוא מודעה בעיתון, אחר כך לראות. אז זה היה בתקופתי, לא יודע אם זה היום כך. בכל אופן, אז אני אמרתי להם, תראו, אתם אחר כך תהיו קצינים, אתם לא יודעים איפה תהיו. אם אתם לא תדעו מה אתם מסוגלים, אתם לא תאמינו בעצמכם. זאת אומרת, אם מישהו יודע, אני לא ישנתי עכשיו יומיים וחצי, או ביומיים וחצי האחרונים ישנתי שעה ועוד שעה. הוא אומר, אני לא מסוגל לתפקד. למה הוא אומר את זה? כי זה, יש איזה כזה פחד, מחלה של טירונים. טירון מגיע לצבא, הוא ישן בשבת כל השבת. כל השבת הוא ישן, ברצף, רק העירו אותו לארוחות, זה הכל. מגיע להסעות ביד אליהו, אצלנו זה היה מיד אליהו, ההסעות שהיו לוקחים אותנו ל... הוא רק מגיע לשם, שם את התיק שלו, ככה על המדרכה, שם את הראש, נרדם. עולים לאוטובוס, הוא רק מתיישב באוטובוס, נרדם. למה? כי הוא בפחד. אני עכשיו מתחיל השבוע בטירונות, כשאני אגיע לבסיס אני יותר לא ישן. אני צריך לצבור. זה משהו פסיכולוגי לגמרי. והם נרדמים, ממש, באמת נרדמים מיד. עכשיו, אחד שהיה, איך, אני אומר לכם שוב, ישן כל השבת. זה תופעה, קראו לזה, מחלה של טירונים. עכשיו, המחלה הזאת היא גם לכיוון השני. זאת אומרת, אם מישהו אומר לעצמו, אני עכשיו לא ישנתי 48 שעות, אני לא יכול לתפקד. אבל אם פעם אחת סחטו אותו עד הסוף, שנקרא, הראו לו שאין, אתה יכול, אני אמרתי להם, אתם יכולים לתפקד, כל עוד אתם לא נרדמים, אתם יכולים לתפקד. אתה הולך, מה? אתה עובד, אתה עושה מה שאתה צריך, מקבל החלטות. החלטות לפעמים תחת קרב, כל מיני דברים כאלה, לקרוא מפות, אין. אם אתה נרדם, אז אתה נרדם, אבל אם אתה לא נרדם, אז אתה יכול לתפקד. אין. טוב, זה משהו, זה נותן לי עייף כוח. אני לא יודע, זה... אנשים עייפים, הקדוש ברוך הוא יכול לתת להם כוחות לפעמים לעשות, במיוחד שהם עושים דברים חשובים, דברים שצריך לעשות, שזה עולם אחר. עכשיו זה גם דבר שהוא מרגישים אותו הרבה סביב, קודם כל דבר שמעניין אותך. דבר שמעניין אותך, יש לך כוח להישאר ער שעות. תחשבו לעצמכם, כל אחד שיחשוב לעצמו, אני יודע מה, ספר מרתק. אז אדם יכול להישאר עכשיו ער כל הלילה לקרוא אותו עד הבוקר, עד שהוא מתחיל לראות שעלה עמוד השחר, ותן לו במקום זה עכשיו ללמוד דף גמרא. 5 דקות הוא נרדם. הוא לא מספיק לפתוח בעמוד, הוא כבר ירדם. אבל כשהוא עושה משהו מעניין, ואם נשארת ער כל הלילה, אז מה? מישהו נגיד נשאר ער כל הלילה, אז מה? אז התופעה היום בציבור שלנו היא, אז אני מחר לא יכול לתפקד. הייתי ער כל הלילה, לא יכול לתפקד. אני פגשתי כמה אנשים כאלה. אני הסתכלתי, אני אמרתי להם, מאיפה זה כתוב? אני יכול לספר לכם, אני קרא לי לא פעם ולא פעמיים, שהייתי ער כל הלילה, ולמוחרת היה לי יום רגיל לחלוטין. הייתי קצת עייף בצהריים. בצהריים אתה היה קצת יותר עייף. אם אתה שם ראש בצהריים לאיזה שעה וחצי, אתה יכול להסתדר. בזכות מה למדתי את זה? בזכות זה שהיה לי מימי משוגע. דודו אל קסלסי, את השם שלי. לא יודע מה איתו היום. אבל יהודי יקר, יהודי יקר. בזכות זה למדתי שיש לאדם כוח. ואם הוא עושה דברים שיש בזה מצווה, יש בזה סייעתא דשמיא, אז השם יכול לתת לנו המון כוח, המון כוחות. עייפות זה לא דבר גזירה משמיים. שום דבר זה לא גזירה משמיים, הכל זה רצון השם. אם אנחנו עושים את הדבר האמיתי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח. מעביר שינה מעיניי תנומה מאף אפיי. זה על זה שקמנו בבוקר. שגם כשאתה עייף אתה יכול לפעול. אני ככה חושב. גם מישהו עייף, יש לו כוח. כאילו אם היה אדם עייף לא יכול לעשות כלום, אז יש אנשים חושבים כך. מי שחושב כך, הוא לא יצליח להתקדם הרבה בעולם. הוא לא יצליח לשנות דברים. בשביל לשנות דברים צריך מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? זה גם להיות... היום למשל בעולם הישיבות מקובל שמי שעושה משמר, אז היום למחרת שרוף. זה, אני חושב שזה טעות. זה טעות גם במה שאני קורא על כל מיני גדוי לישראל בדורות קודמים. זה לא היה ככה. זה ממש לא היה ככה. אנשים היו ערים כל הלילה, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, לפעמים גם בגלל ש... שסתם נכנסו לאיזו סוגיה, והסוגיה הייתה, נכנסו חזק לתוך הסוגיה, הסוגיה הייתה מורכבת ומסובכת ומעניינת, ובלי להרגיש, עבר להם הזמן, ופתאום נהיה 5 בבוקר. יש כאלה שסיפרו לי שזה קרה ליד משחק מחשב, אבל אותו דבר, כן, אם זה יכול לקרוא ליד משחק מחשב, אז זה לא יכול לקרוא ליד... להבדיל.
בעיה אחרת.
בעיה
אחרת, זה לא מעניין.
שזה לא מעניין, זה אני אומר. אם זה מעניין או לא מעניין, זה תלוי בך. זה תלוי בתחומי העניין של אדם בונה לעצמו. מה שאדם בונה לעצמו, זה מה שמעניין אותו. אז אם מישהו עושה דבר שמעניין, אז זה קורה. אז עכשיו הוא מגיע הבוקר, והוא לא ישן, אז מה? אז בסדר, אז אני לא אומר, אז בדרך כלל צריך איזה שעה. שעה, שעה וחצי, שעתיים, לא באופן קבוע. באופן קבוע באמת זה יהיה קריסת מערכות. אבל פעם בשבוע, אם קורה דבר כזה, אפשר להסתדר. אפשר להסתדר, תנסו ותראו שיהיה לכם הרבה תועלת. כן, יש הרבה סיפורים. הרבה סיפורים על גדול לישראל, שעירים כל הלילה ולמחרת, בסדר, נהיה אור השחר. זה הדבר, אנחנו הולכים עכשיו יום רגיל. יום רגיל לגמרי. אם הייתם מוכרחים, הייתם עושים את זה. אם היה לכם ממם בתירונות שהיה מכריח אתכם, הייתם עושים את זה, הייתם רואים שאפשר. כן. נו, עם ה... אני זוכר שכשהייתי עם ה... בקורס קצינים, כשעברתי את זה, אז אני דאגתי לישון פחות מהם. אמרתי, אני חייב את הבקרה. מהחניכים, מהצוערים בקורס. אז זה, אמרתי, זה יהיה הבקרה. אם אני מסתדר, אז הם גם צריכים להסתדר. והם ראו אותי, כן? הייתי מסתובב בשטחי האימונים, הייתי זה, הם ראו אותי. בבוקר הם היו קבלים למסדר השכמה, אני כבר הייתי לפניהם. ראו אותי יושב כבר בצד, לא היה שם מניין, לא היה כלום, הייתי מתפלל. ראו אותי עומד בצד, מתפלל. וזה ממש ככה, כן? אני ישנתי פחות מהם. בשביל שלא יהיה לזות שפתיים, או שלא יהיה... אחרי הקורס גם אמרו לי שבאמת התפעלו מאוד מזה. איך אני מתפקד. טוב, אבל אני אומר, זה מתחיל ממקום פסיכולוגי, אבל זה לא רק פסיכולוגי, זה אלוקי, זה אלוקי, זה הכוח שלנו. כן, ויהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרגילנו בתורתך, ודבקנו במצוותיך. שנהיה רגילים בתורה, שהתורה תהיה לנו הבסיס שלפיו אנחנו מנהלים את כל חיינו, ונהיה דבקים במצוות השם. וזה בקשה גדולה מאוד, כן? ואל תביאנו לא לידי חטא, לא לידי עבירה ועוון, לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. ותגמלנו חסדים טובים. כן, אני מדלג. כן, חסדים טובים. הכל מחסד השם יתברך עלינו. הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. ידבר עוד קצת רק על על העקדה, רק קצת, אני יודע, טוב, בסדר, נגנוב קצת על העקדה, כי כמו שאמרתי לכם, התפילה מתחילה בלעולם יהיה אדם. זאת אומרת, איך נגיד, כל אחד לפי משהו, יש כאלה שהתפילה אצלהם מתחילה בהוידו, או בברוך שאמר, מזמור של חנוכת הבית לדוד. אבל באמת זה רק בשביל לסיים את העניין הזה, העקדה. אנחנו מתחילים בעקדה, זה כתוב. זאת אומרת, צריך להבין, כל מה שמופיע לפני ברוך שאמר, זה לא דברים חתוכים. לכן, ברכות השחר כן, אבל לכן המנהגים חלוקים בעניין הזה, וגם הפויסקים אומרים, עושים חילוקים, להגיד קורבנות, לא להגיד קורבנות, מישהו שהוא תלמיד חוכם, מישהו שהוא במקום זה יכול ללמוד תורה, כל מיני חשבונות עושים, יש דיונים ארוכים בחרוינים, בפוסקים בעניין הזה. עקדה, אומר המחבר בסימן ה, בסעיף א', סימן א', סעיף ה', טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת הדיברות. מתוך זה מה שמודפס אצלנו בסידורים זה רק פרשת העקדה. פרשת המן ועשרת הדיברות לא מודפס בסידורים שלנו. אולי. איפה מודפס פרשת המן? בסידור שלי לא מודפס. בסוף זה מודפס.
לא בזה, זה לא.
בסימן ספרדים.
לא, תפילת יוסף.
תפילת יוסף אשכנז? טוב, אני אצלי לא מודפס. אני מכיר את שלי. טוב. אבל וכן, וממשיך. ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. כל זה עוד לפני פרק איזה ומקומן. ולפני פרשת הקטורת. עכשיו, למה, מה זה טוב לומר? טוב לומר. יש כל מיני דברים, אנחנו אומרים, טוב לומר. למה? יש סגולות, יש כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז זה בעצם כאילו סוג של סגולה, נקרא לזה כך. אבל היא במדרגה הרבה יותר גבוהה, כי היא הגיעה לשולחן ארוך, היא כתובה לנו בסימן א' בשולחן ארוך, והיא מודפסת אצלנו בסידור. אז יש בזה משהו מיוחד. ופרשת העקדה זה זה הניסיון של אברהם אבינו שעליו הניסיון האחרון, הניסיון החשוב ביותר שעליו נחיתה ברית, או נגיד, אני לא אגיד שכן הברית כבר נחיתה בברית בין הבתרים, אבל עליו הוא אומר בסוף העקדה כתוב יענה אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך כברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו. וזה אנחנו מקבלים את כל הברכות האלה. כל הברכות האלה זה בגלל פרשת העקדה, ולכן אנחנו אומרים את זה כל יום. לכן אנחנו אומרים את זה כל יום. כן. פרשת העקדה באה ואומרת באימות הכי חריף שבין רצון השם לבין רצוני הפרטי. זה בדיוק מה שאתמול בלילה בסעודה שלישית אמרתי, המשל המפורסם, שמעתם את זה בטח ממני, אני מקווה, אני חושב עוד פעם, הנסיעה לפתח תקווה. מה השם רוצה? מה השם רוצה ממך? השם נתן לך ציווי, אבל אני נראה לי שאני יותר חכם ממנו, או שלא בא לי, או שמשהו אחר. זה האימות כאן. זה האימות שאברהם אבינו נמצא בו. זה בדיוק האימות של פרשת העקדה. השם אומר לו, קח נבנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה. וזה נגד כל הטבע של אברהם, מתנגד לזה באופן פשוט. אברהם, עמוד החסד. זה שלימד את העולם שאפשר שיהיה טוב. זה שלימד את העולם שלא שופכים דם. זה שבא ואמר, טוב השם לכל ורחמיו ולכל מעשיו. זה שבא והתחיל ללמד את העולם שהכל מידו, שהקדוש ברוך הוא אין חסד, והוא אומר לו, תקריב את הבן שלך. ואיזה בן? בן ש... כי ביצחק יקרא לך זרה. בן שנולד לו למאה. בן שהוא עליו... והמדרש הרי מאמץ את הדברים האלה בצורה חריפה מאוד. המדרש אומר, אברהם אבינו היה קרוע. מה השם רוצה ממני באמת? מה הוא באמת רוצה שאני אקריב אותו לעולם? אז למה הוא אמר לי ביצחק יקרא לך זרה? הרי אמרתי לו, כן, הלא, ישלו ישמעאל יחיה לפניך. הוא אומר לי, לא, יהיה לך בן אחר, והוא יהיה, וביצחק יקרא לך זרה. ועכשיו הוא אומר לי, לעלות אותו לעולה, אז לא יקרא לי זרע בו, אז כאילו תיסגר על עצמך, מה קורה פה? זאת אומרת, זה גם הציווי האלוקי, הוא מבולבל מבחינתי, הוא לא ברור לגמרי, כי אם אני אומר, אבל מה, אבל לפני כמה חודשים, לפני שנה, לפני כמה שנים, אמרתי לי משהו אחר, אז מה אני צריך לעשות? וגם זה נגד כל הטבע שלי, כל הנורות האדומות שלי נדלקות ואומרות, מה פתאום? איך אפשר לעשות דבר כזה? ולמרות זאת, אברהם אבינו אומר, זה רצון השם. השם אמר לי, אני עושה את מה שהשם אומר. וזה הניסיון הכי גדול שיש בחייו של כל אדם בישראל. זה מה שאמרתי אתמול בערב. זה מה שכן, כל החיים שלנו. זה לא במצב כזה חריף, אבל כל החיים שלנו זה לעשות את רצון השם. ואברהם אבינו הוא זה שנתן לנו כוח להגיד שהדבר הכי חשוב בעולם, לפני כל החשבונות האישיים שלנו, ולפני כל החשבונות המוסריים שלנו, ולפני כל החשבונות שאנחנו חושבים שאנחנו יותר צודקים ויותר יהודים ויותר זה, זה מה שהשם אומר לנו, ומה שאנחנו, ברור לנו שהשם אמר, ברור לנו שהשם רוצה, זה לעשות את מה שהשם רוצה. זה פרשת העקדה. זה הפתיחה. אחרי שגמרנו עם ברכות השחר, זה הפתיחה. זה הפתיחה, זה פרשת העקדה. כן. ועל זה אנחנו אחר כך מבקשים, וזה... כן, והתחינה כאן מופיעה באמצע מוסף של ראש השנה. כן, זיכרונות. כל זיכרונות של ראש השנה. מה אנחנו זוכרים בזיכרונות של ראש השנה? אתה זוכר מעשי כולם, אתה זוכר שמי שמי קדם, וגם את נוח באהבה זכרת, ואיזה דבר בול, וזוכר, 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 וזוכר. נו, אז מה אם אתה זוכר כל כך? אז מה אם אתה זוכר כל כך 10 זיכרונות? אז מה השורה האחרונה? מה החתימה של הברכה? אלוהינו ואלוהי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם. זה התחינה של לפני העקדה, שהיא מופיעה שם. וזכור לנו את אבת הקדמונים, אברהם יצחק וישראל עבדיך, את הברית ואת החסד, את השבועה שנשבעת לאברהם אבינו, ואת העקדה שעקד יצחק את בנו על גבי המזבח. ואת עקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. זה הזכירה. כל הזיכרונות של ראש השנה, זה אנחנו אומרים לו, אתה זוכר טוב? אתה זוכר טוב? אתה זוכר טוב? תזכור את עקדת יצחק. תזכור את עקדת יצחק. עקדת יצחק זה אומר שאנחנו עושים מה שהשם, אנחנו רצוננו לעשות רצונך. איך היה אומר רבי אלכסנדרי? בתר צלוטי, גלוי וידוע לפניך אשר צוננו לעשות רצונך. מה נעשה? ששעור שבעיסה ושעיבוד מלכויות מעכב. אבל אנחנו רוצים לעשות את רצונך. אנחנו רוצים לעשות רצונך בלבב שלם. זה עקדת יצחק. זה הלב של עקדת יצחק. מומלץ פעם אחת לפחות ללמוד את מה שכותב על זה הרב בעולת ראייה. ככה בזמנכם החופשי בחברותה. ואז שאתם קוראים גם את פרשת העקדה, אם למדתם מספיק טוב את זה, 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 זה ייתן לכם קצת יותר עומק. בפשט, בפשט, ממש בפשט. אבל איך הרב קוק ראה את פרשת העקדה? איך הוא, את הניואנסים הקטנים שהוא ראה שם, שאנחנו אומרים את הדברים האלה. והוא אומר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה, אל אחד הערים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ורב קוק, איך הוא נרדם בלילה? וישכם אברהם בבוקר. איך הוא בכלל נרדם בלילה? הוא קיבל את הבשורה הזאת? אז הוא הלך לישון. איזה אברהם אבינו? מה זה היה אברהם אבינו? טוב, ככה, בשביל להבין את הפשט, להבין את הפשט של הדברים. ובהמשך אני אדבר, אולי בשבוע הבא, על מה אומרים, מה לא אומרים, מתוך הקורבנות, מה כדאי להגיד, מה לא כדאי להגיד, מה אמין הגאוילם, ומה... טוב.